אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. איך מבשלים מרק טעים? מרק טעים, איך מבשלים? לוקחים סיר גדול, ממש סיר ענק, ושופכים לתוכו את כל גן הירק. עגבניות, מלפפונים, חסה קרוב ורבע צנון, קישואים וחצילים, גזר, דלעת ומיץ לימון. ואז בוחשים ומרתיחים, ושוב בוחשים ומבקשים. מילים, סמדר שיר והלחן של משה דץ. אז פתחתי הפעם בשיר שהנושא שלו הוא מרק. אנחנו עדיין בחורף. וכמו שני הנושאים הקודמים שלנו, גם לנושא הזה יש מקום של כבוד בין מאכלי החורף. אהלן אהלן לכל מאזינותיי ומאזיניי היקרים. הגענו לפרק 35 של פודקאסט אוכל, מספר מכובד ונאה. וכמו שהבנתם עד עתה, הפרק הזה מוקדש למרק. אותו מאכל שלא רק טעים ומזין, אלא גם מבריא. כל מיני מחלות. המרק הוא המצאה נהדרת, כי אפשר לעשות כל מרק שרוצים במינימום תנאים, וברוב המקרים תהיה תוצאה נהדרת שתמיד אוהבת לצרף אליה עוד תוספות מהצד, שקדי מרק, קורטונים ועוד כאלה. אז מרק כהגדרתו הוא תבשיל נוזלי המקבל את טעמו ממרכיבים שונים שהתבשלו בנוזל. את המרק בדרך כלל לוגמים חם והוא מזוהה כמאכל חורפי, אך ישנם מרקים הנלגמים קרים כמאכלי קיץ, בהם גם מרקים מתוקים המוגשים לקינוח. טעמו של המרק נוצר על ידי מיצוי טעמם של המרכיבים המתבשלים בו. בבישול המרק ניתן למצות את טעמם של מאכלים שבצורה אחרת קשה לאכול או למצות אותם, כמו שורשים, קאות, גבעולים, גרעינים, דגנים או אור ועצמות. מרקים מוכנים בכל העולם וממגוון רחב מאוד של מרכיבים. המרק נמזג מן הסיר שבו הוא מוכן אל קערת מרק בעזרת כף יהודית גדולה הנקראת מצקת. המרק מוגש כמנה ראשונה או כמנה עיקרית בקערה גדולה דוגמת מרק הפו האסיאתי. המרק נאכל כבר בימי קדם. עוד לפני שהומצא סיר המתכת המודרני, אז בושל המרק ככל הנראה בתוך בורות שלתוכם הוכנסו אבנים לוהטות ומאוחר יותר בקדרות חרס. בתקופות רבות נחשב המרק לאוכל של עניים, כיוון שאף אם המרק היה דל במרכיבים מוצקים, הנוזדים שבו מילאו את הקיבה. כמו כן, המרק לכאורה זול יותר ממאכלים אחרים, מפני שרובו הוא מים וניתן להכינו משאריו של מאכלים אחרים, גם כאשר הם לא בסיטריותם. אחר כך אני אספר לכם על מרק שאפשר להכין אותו רק מאבן. תזכירו לי. המרקים נחלקים לכמה סוגים עיקריים על פי צורת הכנתם. מרקים צחים או ציר אלה מרקים המוגשים כשהם מסוננים מתוכנם עם או בלי תוספות המעשירות אותם. דוגמה למרק צח הוא הבורשט הפולני שבו הסלק ושאר מרכיביו מסוננים לקראת ההגשה, או מרק אוף שבו נעשה מיצוי של אור ועצמות של תרנגולת שאינו מתאפשר בשיטות בישול אחרות. מרקים מחיתיים, מרקים המבוססים על ירק מבושל, מרוסק ומעובב עם ציר עד קבלת דרגת הסמיכות הרצויה. מרקים נפוצים בקטגוריה זו הם מרק בטטות, אתם יודעים, שנתחלים יחד עם מערבל מוט או עם מעבד מזון, העיקר שהם בסופו של דבר הופכים למחית. יש גם מרק תירס, מרק אפונה ועוד מרקים שנדבר עליהם בהמשך, והסמיכות שלהם היא שונה משל הסמיכות של המרק הצח שעשוי ברובו ממים ותבלינים וטעמים. מרק בטטות, אחד המרקים המחיתיים, זהו מרק שברוב המקרים מורכב עם בטטות, גזר, בצל, שום וכמובן תבלינים. לאחר שהמרכיבים יתרקחו והם מוכנים לאכילה, תוכנים אותם למחית. יש גם המוסיפים דלעת כתומה וקוראים למרק בשם מרק כתום. אפשר גם לשים מעליו שמנת ולהנות. הנזיד, הנזיד הוא מרק סמיך המבוסס לרוב על עדשים, דוגמת דל ההודי, או שועית, דוגמת נזיד שועית שחורה מקסיקני. מוגש חם, לא מסונן ולא תחון. קונסומה, הקונסומה שייך לקטגוריית המרקים הצחים, אך הוא נבדל מיתר המרקים בקטגוריה זו. הקונסומה הוא ציר בשר וירקות עשיר שסונן והוצלל בעזרת חלבוני ביצים, הסופכים אליהם את השומן ויתר החומרים המאחרים את המרק. הקונסומה טעם עשיר וצבע זהוב עמוק וצלול. מרקים קטיפתיים נקראים גם מרקי קרם. מרקים אלה מוכנים על ידי עידוי ירקות בשומן, הוספת קמח תוך כדי בחישה עד קבלת רוויחה, והוספת סיר עד קבלת דרגת הסמיכות הרצויה. יש המוסיפים למרקים אלה שמנת מתוקה או קרם קוקוס המשפיע על טעמם ומרקמם. מרקים נוספים בקטגוריה זו הם מרק פטריות ומרק קרם עגבניות. מרקים עשירים הם מרקים למעשה צאצאים של המרק מימי קדם, מבוססים על בשרים שונים או דגים ופירות ים וירקות המבושלים חתוכים בנוזל. במקרים רבים מרקים כאלה נחשבים למרקים לאומיים של מדינות ועמים, כמו מרק הבצל הצרפתי, מרק הגולש ההונגרי. מרקים נוספים בקטגוריה זו הם בויאבז, שהוא מרק הדגים הצרפתי הידוע שיהיה מהמטבח המסורתי הפרובנסלי, אזור פרובנס, תת המטבח של המטבח הצרפתי, מקורו של המאכל בעיר מרסי של חוף הים התיכון. מרק הבויאבז הוא מרק עשיר מאוד וטעים, מורכב מדגים, מחלקי דגים, מעצמות, מבושל הרבה הרבה זמן, ושורש, הרבה מאוד ירקות שורש. יש שם תהליך מסובך שבסופו של דבר מתקבל מרק שהרבה מאוד מסעדות מישלן ידועות בהכנה שלו ובטעמים המיוחדים שלו. זה כבר סיפור בפני עצמו. המרק הזה מכיל, כמו שאמרתי, דגים, פירות ים וירקות, ומתובל בטעמים כמו שום, קליפת תפוז, בזיליקום, עלי דפנה, שומר, זעפרן, הרבה 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 מאוד השקעה ומחשבה, שבסופו של דבר יוצא מרק שהוא כל כך מפורסם ברחבי העולם עשרות שנים ואולי אפילו יותר. סוגי הדגים אשר נהוג להשתמש בהם בתפשיל הזה הם דג הקרב, גונר אדום, שד הים, בורי, בקע לים תיכוני, צלופח, קיפודי ים, צדפות שחורות, סרטן קטיפתי, דניס, טורבות, רסקס, סרטן העכביש, תמנון וחסילונים. הירקות שנכנסים לתוך המרק הזה הם קרישה, בצל הגינה, עגבניות, סלרי וטפחי אדמה. נהוג להגיש לצד המרק תוספת של גט רוי, שזה מיונז עשוי משמן זית, שום, זעפרן ופלפל חריף. מסורות מקומיות מייחסות את המרק למתיישבים הפיניקים שישבו את מרסי בשנת 600 לפני הספירה. אז אפילו טעיתי כשאמרתי עשרות שנים, מדובר כאן במרק בין מאות שנים שעבר תהפוכות ושינויים. ושימו לב, הרשימה המאוד מאוד ארוכה הזאת של הדגים ופירות הים וכל מיני דברים מיוחדים הופכים אותו לבאמת מרק ייחודי. תזכרו את השם בויאבז, אני מתאר לעצמי שרובכם גם טעמו או מכירים את הדבר הזה. וכמובן שהמרק הזה משתנה מבחינת ההכנה שלו באזורים שונים ברחבי צרפת או גם בעולם. מרק המיניסטרונה שמגיע מאיטליה הוא שם משותף לסוג של מרקים איטלקיים עשויים מירקות ולעיתים קרובות בתוספת פסטה או אורז. רוב מרקי המיניסטרונה מרחילים שועית, בצל מטוגן, סלרי, גזר, ציר ועגבניות. אין מתכון אחיד למרק מיניסטרונה, היות שהוא עשוי בדרך כלל מירקות העונה וקיימות לו גרסאות שונות באזורים שונים באיטליה. פחות או יותר כמו שקורה עם מרק הבויאבז שדיברנו עליו לפני שנייה וחצי. מרק המיניסטרונה עשוי להיות צמחוני, אך עשוי גם להכיל בשר או ציר בשר, שוב, תלוי באזור. מרק המיניסטרונה הוא אחד המאפיינים הבולטים של המטבח האיטלקי הכפרי ונפוץ בארוחות איטלקיות כמעט כמו פסטה. מרק עדשים. מרק העדשים הוא מרק שמרכיבו המרכזי הוא עדשים אדומות, ירוקות, צהובות או שחורות, עם הקליפה או בלעדיה, חצאי עדשים או שלמים. המרק מוגש בדרך כלל חם ולרוב כולל מרכיבים מהצומח בלבד, אך גם עשוי להכיל רכיבי בשר בלעיתים מסוימות. עדשים צהובות ואדומות כלופות נוטות להתפרק במרק ובכך להסמיכו. עדשים הם מוצר יסוד באירופה ובמזרח התיכון. בחפירות ארכיאולוגיות במערת פרנטאצ'י ביוון נמצאו עדשים מהתקופה הפלאוליתית והתקופה המזוליתית. במורייבט ותל אבו הוררה בסוריה נמצאו עדשים מסוף התקופה המזוליתית, ונמצאו גם ביריחו עדשים המתוארכות ל-8,000 שנה לפני הספירה. היוונים הקדמונים אהבו מרק עדשים, כפי שתיאר אריסטופנס במילותיו, אתה שמעז להעליב את מרק העדשים המתוק מכל המעדנים, זה מה שהוא אומר. מרק עדשים, כמו שאתם יודעים, מוזכר גם בתנך. בתנך, בפרק כ"ה בספר בראשית, עשיו מוכר את בכורתו תמורת מרק עדשים אדומות ריחני שבושל בידי אחיו יעקב. במסורת היהודית, מרק עדשים מוגש בעת ניחום אבלים, צורתה העגולה של העדשה מסמלת את מעגל החיים. על פי רש"י, מדובר היה ביום פטירתו של אברהם אבינו, וכיוון שיש מנהג לבשל לאבלים בסעודת הבראה מאכלים עגולים המרמזים שגלגל חוזר בעולם, בישל יעקב עדשים אדומות עגולות. יש כמה וריאציות למרק הזה, מרכיבים נוספים שהמרק כולל לעתים הם תפוחי אדמה, גזרים, עגבנייה, דלעת, גריסים, סלרי, בצל ופטרוזיליה. או עם או בלי. טיבול נפוץ למרק הזה הוא שום, עלי דפנה, כמון, שמן זית. את המרק הזה נהוג לקשת בעשבי טיבול קצוצים או חמאה, שמן זית, שמנת או יוגורט. אל המרק נהוג להוסיף לפני הגשה קרוטונים או שקדי מרק. מרק עדשים הודי מכיל מגוון תבלינים ארומטיים. במזרח התיכון נהוג לשחות לימון, משום שלימון מקנה טעם עוקצני שמקל את כבדות המרק. במצרים המרק נטחן לפני הגשתו ונאכל באופן מסורתי בחורף. ערכו התזונתי של המרק נחשב למרק מזין מאוד כמקור להספקת חלבון, סיבים תזונתיים, ברזל ואשלגן. היפוקרטס המליץ למטופליו על אכילת עדשים כתרופה למחלת כבד. והדל הוא מאכל הודי מבוסס על קטניות שהן בדרך כלל עדשים, שועית או אפונים ולעיתים גם גרגירי חומוס או מש. אז את החלק של העדשים הוספנו גם את הדל, כי חלק מהדל עשוי מהעדשים. אבל הדל עשוי גם, כמו שאמרתי, משועית או אפונים, ולעיתים גם גרגירי חומוס או מש. הדל הוא מאכל מקובל בהודו, פקיסטן ובנגלדש. בדרום הודו מהווה הדל גם את אחד ממרכיבי הסמבר. מקור שמו של המאכל במילה בשפת הסנסקריט שפירושה לחלק. בדרך כלל הוא נאכל לצד אורז וירקות או רוטי. אחד המרקים שהכי קל להכין, לפעמים בא לי משהו ככה, בא לי להכין איזשהו תבשיל קליל ובלי הרבה מאמץ, אבל עם הרבה ערכים, אני פשוט עושה מרק עדשים. אין יותר קל מלעשות מרק עדשים. מה שצריך לעשות זה לחמם סיר, להוסיף לו שמן זית. אפשר גם להוסיף שמן רגיל, אין לכם, אבל רצוי שיהיה שמן זית. לטגן בצל ושום, אני בכוונה לא מדבר על כמויות עכשיו. אחרי שתיגענו בצל ושום, אנחנו מוסיפים עגבנייה או שתיים קצוצות, וממשיכים לערבב את כל התערובת הזאת ושופכים את העדשים. אני בדרך כלל גם מגרד גזר ומוסיף את זה לכל החגיגה. אחרי שככה נתנו לזה להתבשל קצת בתוך השמן, אני מוסיף מים, הכל בהתאם למידות כמובן, ונותן לזה רתוח. אחרי שהמים קצת מתחממים לפני הרתיחה, אני מוסיף מלח ופלפל, לפעמים גם כמון קצת, נותן לזה ככה לרתוח איזה רבע שעה 20 דקות, מחבא, נותן לו לנוח, ובזמן הזה בערך 20 דקות, משהו כזה, חצי שעה נניח, תלוי בעוצמת ההרתחה. העדשים מתפרקות בתוך המרק, ואפשר ליהנות ממאכל כליל, פשוט ומזין ברמות בלתי נסבלות. ממש, אפשר, יש בו כל מה שאתם רוצים. זה מסביע, בלי שאכלתם חתיכת בשר וכל הדברים האלה, זה מסביע מאוד. היום אין להשיג את הלחם הזה, אבל כשהיינו ילדים, קנינו את הלחם השחור בחצאים מהמקולת, אתה קונה חצי לחם שחור והוא כזה מתפצפץ בידיים כשהוא טרי וחם, אתה בוצע חתיכה ממנו ואוכל עם המרק הזה. המרק הזה מאוד אוהב שאוכלים איתו איזושהי פחממה בצורה של לחם או לחמנייה או משהו כזה. כמו שהזכרתי, אפשר להוסיף למרק הזה מה שבא לכם, העיקר שזה יהיה בבסיס שלו מרק עדשים. מרק בצל. מרק בצל הוא אחד המרקים המזוהים כיום עם המטבח הצרפתי אחרי הבויאבז. או יחד עם הבויאבז. מרק זה מתבסס בעיקר על הרבה בצלים ומוגש בדרך כלל עם קרוטונים וגבינת גרוייר. מקורו של הבצל, עוד בתקופה הרומית, אז שימש בעיקר כמזון של עניים, וזאת בשל המחיר הזול של הבצלים לאורך ההיסטוריה. הגרסה המודרנית של המרק מקורה בצרפת במאה ה-17, והיא כוללת פרוסות בצל בקרמל, קרוטונים וגבינה מוקרמת. מקובל להשתמש, כמו שאמרתי, בגבינת גרוייר. טעם המרק המתבסס על הליך הקרמליזציה של הבצלים המתוגנים בשמן בחום נמוך, עד שהסוכר הטבעי שבהם נמס. יש המוסיפים למרק קוניאק או שרי על מנת לחזק את טעם הבצלים. המרק מוגש עם קרוטונים וגבינה מוקרמת או עם בצק אלים הנמתח על קערת המרק ונאפה בתנור, וכשזה יוצא אתם חותכים את הפתח של הבצק מלמעלה, תחשבו על הטעם, תעצמו עיניים ותחשבו על הטעם. על פי המסורת, המרק הומצא על ידי מלך צרפת לואי ה-14 או לואי ה-15, לא ברור בדיוק, כאשר חש רעב והטבח שלו גילה כי בבקתת הצייד שלו ישנם שוד ושבר, רק בצלים, חמאה ושמפניה. הוא הורה לטבח שלו להכין מהם מרק. עם זאת, אין הוכחה לסיפור הזה. זה סיפור נחמד, אבל לא בטוח שהוא באמת קרה. ומרק תימני. מרק תימני לחובבי הז'אנר, כן? זהו מרק עשיר במיוחד, המכיל עצמות בקר, בשר בקר, אם כי יש כאלה שגם שמכינים אותו עם עוף במקום בקר. שורית לבנה, תפוחי אדמה, עגבניות מרוסקות, שום, פפריקה, הווייץ' למרק, מלח ושמן. כמובן שמי שאוכל מרק תימני אמיתי במסעדה תימנית, לא יוכל להימנע מהחילבה שמוגשת יחד עם המרק, וכמובן הלחוך, שהוא לחם תימני שטוח שמזכיר קצת את האינג'ירה, אבל אתיופים לא לכעוס בבקשה, זה רק קצת מזכיר, גם תימנים לא לכעוס, זה רק קצת מזכיר. למרות מחאותיהן של שתי העדות שלא מוכנות לעשות השוואות. את כל תיאור המרק למרכיבה ואפשר למצוא בפרק של פודקאסט אוכל על העדה התימנית, אחרי הפרק הזה רוצו והזינו לו. חמיצה המוכרת גם כשמה השני בורשט. היא מרק חמוץ בצבע אדום שמקורו בסלק המאפיין מטבחים מסורתיים של מזרח אירופה. קיימים סוגים רבים של חמיצה. במטבח הרוסי לבדו יש כ-40 סוגים של המרק, וזה באמת, אני לא ידעתי את זה. קראתי את התחקיר ונפתחו לי שתי העיניים. 40 סוגים של מרק בורשט. לרוב מבשלים אותו עם בשר חזיר או עוף. את הגרסה הצמחונית שלו נהוג להגיש לעתים קר בתוספת ביצה מבושלת וחתוכה, בצל ירוק ומלפפון חמוץ. עוד כולל מרק בדרך כלל שמיר, עגבניות, שועית, פטריות ומלפפון. נהוג להגישו עם מעט שמנת חמוצה. המרק מוגש הן קר והן חם, כמו שאמרנו, ברוסיה נהוג להגישו קר בקיץ. בארצות בלטיות, בעיקר בליטה, נהוג להגיש את החמיצה בנפרד ואליה מצורפת בנוסף צלחת עם שמנת חמוצה ועוד אחת עם ירקות. כמו כן, המרק יכול להיות מוגש עם מרכיביו השונים בתוכו, כבורש אוקראיני למשל, או לחילופין כמרק צח שמרכיביו הוצאו ממנו לאחר חליטתם, כבורש פולני. הצ'ורבה. הצ'ורבה, מילה שפירושה מרק חמוץ, ובעברית היא מתייחסת בדרך כלל למרק רומני המכיל ירקות, עלה לאושטיאן, צמח תבלין ממשפחת הסלר, ובשר. המילה קיימת גם בערבית בצורת שורבה. שזה מרק, מרק רגיל, כל מרק בערבית זה שורבה, וגם בשפות אחרות המדוברות בבלקן וסביבותיו, אולם מקורה אינו ברור. בעוד סופה ברומנית הוא כל מרק, צ'ורבה הוא כל מרק חמוץ, החמיצות מהווה את טעמו האופייני של מרק הצ'ורבה, ומושגת על ידי הוספת הלאושטיין, לימון, מי גבינה חמוצים, או חומרי טעם חמוצים אחרים, כמי כבישת כרוב חמוץ. ברומניה שרר בעבר מחסור בפירות הדר ולימונים, וחמיצות הצ'ורבה הושגה על ידי הוספת מחמצת, העשויה מסובין ודגנים שונים, השרויים במים בתוך סיר חרס עמוק ואטום, תהליך המזכיר במעט הכנת שעור ללחם, או בשמו הידוע, לחם מחמצת. ישנם סוגים רבים של צ'ורבה, בנוסף למרק הקרוב והבשר, השקמבה צ'ורבה, הוא מרק חמצמץ מקיבת בקר, צ'ורבה דה פרישוארה, הוא מרק עם כדורי בשר מטובלים, צ'ורבה דה פסואלה, הוא מרק שועית, צ'ורבה דה פשטה, הוא מרק דגים, ובנוסף קיימת גם גרסה צמחונית של המרק, צ'ורבה דה לגומה. פתגם בלדינו אומר, מי שנכבה מצ'ורבה נושף ומקרר גם את היוגורט. במקביל לפתגם הידוע, מי שנכבה ברותחין נזהר בצוננין. במערכון המוסך של הגשש החיוור מסופרת בדיחה על שר האוצר נכנס למסעדה רומנית ומזמין צ'ורבה. אתם תצטרכו להקשיב למערכון הזה בעצמכם, תחפשו הגשש החיוור מערכון המוסך. אז שם באמת הצ'ורבה עשתה היכרות מאוד חזקה עם הישראלים שלא ידעו עליה עד אז. מרק קציצות הוא מרק שמוסיפים אליו קציצות ומתובלן עם מרכיבים שונים ואחרים. מרק קציצות קלאסי עשוי ממרק כבסיס שאליו מוסף לעתים קרובות חתיכות של קציצות שלמות עם ירקות. תוספות נפוצות הן פסטה, למשל איטריות, אם כי ניתן להשתמש בכל צורה שהיא, כופתאות או דגנים כמו אורז ושעורה, נעשה שימוש בסוגי בשר שונים כגון בשר בקר, טלה, בשר חזיר ועוף. מרקי יוגורט. מרקים אלה מבוססים על יוגורט ומקורם בדרך כלל במטבח בלקני כגון המטבח הטורקי, הבולגרי או היווני. ישנם גם מרקי יוגורט מבושלים, אך רובם הם מרקים קרים ולא מבושלים, או כאלה שיוגורט בהם אינו עובר בישול, אלא מוסף אליהם לאחר הבישול כדי להסמיך אותם. המרק המפורסם ביותר בקטגוריה זו הוא מרק יוגורט ומלפפונים הנקרא טרטור או צזיקי בטורקיה, בולגריה או ביוון. מרקי פירות, מרקים המבוססים על פירות. רובם המוחלט של מרקים אלה מוגשים קרים, אך לא כולם מוגשים לקינוח. מרק המפורסם כזה הוא מרק הדובדבנים מהמטבח ההונגרי. ומה קורה במזרח הרחוק? שידועים מאוד במרקים המדהימים והמיוחדים שלהם, אם כי החריפים. טום ים, המרק הכי נפוץ ופופולרי בארץ, מגיע מהמטבח התאי, הוא קרמי בזכות חלב קוקוס, חמצמץ ועשיר מאוד בטעמים הודות לציר הדגים. אז מרקים שאת המרק הזה מכינים כמו שאוכלים בתאילנד עם פטריות שמפיניון, פטריות יער, עגבניות, בצל, צ'ילי, כפיר ליים, לנגל, למון גרס, כוסברה, בצל ירוק וחלב קוקוס. הרמן למרק היפני הזה מגוון גרסאות והוא מוגש בלא מעט מסעדות בארץ, כשהמכנה המשותף לכולנו יטריות חיטה וביצה חצויה לשתיים. אגדה שיטופו. אגדה שיטופו הוא ספק תבשיל, ספק מרק על בסיס ציר שיטאקי, עצות קומבו ושבבי קצואובושי, שבבי דג קומבו יבשים עם קוביות טופו נימוחות מטוגנות בציפוי פריך, והוא מוגש עם צנון מגורד ובצל ירוק. קוטיהו הוא מרק פועלים תאילנדי על בסיס ציר אוף או ברווז, או גם וגם, וגם מוגש עם יטריות אורז, כופתאות אוף שמבושלות בנפרד ופרוסות דקות של בשר. אודון הן יטריות אבות ועגולות מהמטבח היפני שיכולות להגיע במרק שיש לו מגוון גרסאות. האהובה ביותר היא מרק קארי אודון שמוגשת עם בצל ירוק, טרד וטוגרשי. אם עברתם את גיל ה-30, אתם בוודאי זוכרים את מרק תירס הסיני שהיה חלק בלתי נפרד מכל ארוחה סינית בארץ בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. המסעדות הסיניות דאז הגישו אותו בגאווה ואף אחד לא פקפק במידת הסיניות שלו. היום לא פשוט למצוא את המרק הזה ששום ארוחה בסינית האדומה לא הייתה שלמה בלעדיו. מרק וונדון הוא מרק צח מטובל בג'ינג'ר ושמן סומסום. הוא מגיע מהמטבח הסיני וכל המטרה שלו הוא להיות הבסיס לכיסונים גדולים ועדינים שממולאים בעוף. הוא מבוסס על ציר כמעט שקוף ומלווה את הכיסונים ומכיל נבטים ובצל ירוק. קאו לאו זהו דווקא מרק פחות פופולרי והרבה פחות נפוץ בישראל. מרק אבז מהמטבח התאי, שמו המלא הוא קאו לאו פאט, והבסיס שלו הוא ציר שמטובל בתערובת חמשת התבלינים, יחד עם בשר אבז, שפע לסלרי, כרוב סיני, שום, בצל וכוסברה. בין כל המנות המוכרות והאהובות במטבח התאילנדי יש מנה אחת פשוטה וטעימה. אנחנו מדברים על מרק אוף וקארי, שלמרות שהוא צנוע למראה, מדובר במנה מנחמת וטעימה בטירוף, הודות לבישול הארוך של האוף. תוספת של קארי לציר האוף המצומצם, נותנת קיק פיקנטי במיוחד מבלי להכביד מדי. מרק קיני ציפורים הוא מאכל מזרח אסיאתי מסורתי הנחשב למאכל תאווה, נפוץ בעיקר בסין ובתאילנד. המרק עשוי מכן של סיס קיני, האוף המצוי במזרח אסיה, והבונה את קינו בקירות של מערות. סיס זה מדביק יחדיו עשב וחתיכות דגים בעזרת רוק ושיער, וכך יוצר קן שקעורי קטן במערות. חלק מהקינים נאספים בריכוזים טבעיים של ציפורים, שאחד המפורסמים שבהם הוא המנזר בפאצ'בורי שבתאילנד, ויש גם בתי הערכה לציפורים שנבנו במיוחד למטרה הזאת. את הקינים המשובחים, המכילים מעט חומרים זרים, מרתיחים בהרבה מים במשך שעה, ואחר כך מגישים בקערת מרק. התבשיל הסופי רירי במידת מה נחשב במזרח הרחוק למשקיע המחזק את הגוף ואת הליבידו בפרט. יש הטוענים שהוא מעורר תיאבון לעומת אחרים המדווחים על תחושות של צרבת. לא ניסיתי ואני לא יודע להגיד לכם. מרק להכנה מהירה מיובש נמכר בצורות שונות ובהם קוביות ציר מרוכזות שהיו הצורה המיובשת הראשונה. אינסטנט נודלס להכנה מהירה נמכרים כנודלס וירקות מיובשים הכוללים שקיות טיבול המשווקות כצורת הכנה קלה וזולה הדורשת תוספת מים חמים בלבד. אבקת המרק משמשת להעשרת מרקים כתחליף לציר ולעיתים אף כמרק להכנה מהירה בפני עצמו. וכמו שאמרתי לכם בהתחלה, אני אספר לכם על מרק שאפשר להכין אותו רק ממרכיב אחד. למרק הזה קוראים מרק אבן. וזה הסיפור. הסיפור מספר על נווד עני המבקש מחסה אצל מארחים המסרבים לתת לו אוכל. הנווד מציע להכין בעצמו את הארוחה כשהוא מבטיח שביכולתו להכין מרק טעים ומשביע על בסיס אבן פשוטה בלבד. הוא מכניס את האבן לסיר, ממלא מים ומתחיל להרתיח אותה. אבל באמצע ההכנה מבקש ממארחיו להוסיף למרק עוד ועוד תבלינים ורכיבים שונים לשיפור הטעם. אפשר לקבל תפוח אדמה, אם יש לכם במקרה, אם יש לכם גזר, במקרה זה יכול לעזור, טיפה מלח יכולה לעזור, וכך הוא מוציא מהמערכים הקמצנים לאט לאט את כל המרכיבים של המרק הטוב ביותר שאפשר לעשות. והם, הם כן, הם נאתרים לבקשותיו הקמצנים, כי הם חושבים על האבן, עד שלבסוף מתקבל מרק מאיכות כל כך טובה, להנאת הנווד והמערכים שמתפלאים לגלות שמאבן פשוטה ניתן להכין מרק כל כך מוצלח. הנווד מתגאה שלא בלבד שהוא מסוגל להכין מרק כל כך טוב מאבן, אלא גם שהאבן עצמה עדיין זמינה לשימוש חוזר, ויהיה ניתן להשתמש בה להכנת מרקים נוספים, והוא נותן להם אותה במתנה לשמחתם הרבה של הקמצנים. למה בעצם זה טוב לאכול או לשתות מרק? מה כל כך חשוב, מושך ומעניין במרק? אז אחד, הוא תורם נוזלים. בקיץ המודעות לכמות השתייה שאנו צורכים היא גבוהה. מזג האוויר הישראלי הוא כה חם, עד שקשה לשכוח שאנו צמאים. בחורף, לעומת זאת, הצורך בשתייה פוחת. יחד עם זאת, יש לזכור שמזוג האוויר מייבש, מזיעים ומאבדים נוזלים מבלי לחוש בכך. ובכלל, לגוף נדרשים בין ליטר לליטר וחצי נוזלים ביום לפחות. שתיית מרק מהווה ארוחה וגם הזדמנות לצרוך כמות גדולה של נוזלים בקיץ ובחורף. עלות מול תועלת, כן? היחס בין התרומה הקלורית של מנת מרק לתרומה תזונתית המתקבלת מאכילתו הוא גבוה במיוחד. זאת הסיבה לכך שהמרק נמצא ברשימת המזונות בעלי צפיפות תזונתית גבוהה. שתייה של כמות זהה, לדוגמה של כוס סחלב חם, עשויה להיות בעלת אותה תרומה קלורית, אך היא נמוכה ביחס למרק בערכים התזונתיים. המרק תורם לצד נוזלים גם ירקות או קטניות המכילים לרוב מגוון רחב של ויטמינים ומינרלים, נוגדי חמצון וסיבים תזונתיים. המרק יכול להיות הזדמנות טובה לצרוך ירקות במבחר גוונים, כל צבע מצטיין בתרומה, ויטמינים ונוגדי חמצון אחרים. ככל שהמבחר גדול יותר, הסיכוי לזכות במגוון רב יותר של רכיבים תזונתיים שונים גדל. ו-3, הוא קל להכנה. בקצב החיים המהיר של ימינו, הזמן הוא שיקול משמעותי בהכנת ארוחה. קל יחסית להכין מרק. והכי חשוב, ניתן לשמור אותו במקרר מספר ימים טובים, ואפילו להקפיא במנות אישיות. 4. מסביע. תוספת של מרק מסייעת להקדים את תחושת המלאות ולצמצם את הכמויות הנאכלות בארוחה. המרק תורם לתחושת הסובה, בעיקר בגלל נוזלים שמגיעים מהר לקיבה ומרחיבים את דפנותיה, וכך נוצרת תחושת מלאות ובעקבותיה סובה, גם הודות לסיבים התזונתיים שמגיעים מהירקות והקטניות. זאת הסיבה לכך שמומלץ לשלב מרק כמנה ראשונה בארוחה. הסובה מתקבל מהאכילה כשהמרק סמיך על בסיס ירקות או קטניות מסייע לתחושה דומה גם לזמן שאחרי הארוחה, וכך לא יהיה צורך לחפש נשנושים עד הארוחה הבאה. 5. המרק כארוחה קלה. מרק המכיל ירקות, אורז, גריסים או קטניות יכול להיות בחירה מצוינת למנה ראשונה או אפילו ארוחה קלה בין הארוחות. אחר הצהריים או בסוף היום, כשבא לכם לנשנש משהו, אפילו אחרי ארוחת ערב. מרק כארוחה עיקרית, המרק יכול להיות ארוחה שלמה ומאוזנת. את החלבונים יספקו אוף, ללא אור, בקר, רזה או קטניות כמו עדשים, שועית, חומוס או אפונה. את הפחמימות יתרמו גריסים, תירס, אורז, תפוחי אדמה, בטטה או יטריות, ואת כל אחת מהאפשרויות מומלץ לשדרג בתוספת נדיבה של ירקות. מרק זו הזדמנות לחבב ירקות על הילדים, וגם ילדים סרבני ירקות יתקשו לעמוד בפיתויו של מרק כתום המכיל גזר, בטטה ודלעת תכונים. תראו להם אותם ככה ותראו להם אותם במרק, תראו מה הם יאכלו. ואפילו מרק ירקות על בסיס קרובית וקישואים יאכל על ידם. 8. בישול קצר ככל האפשר. במהלך הבישול, חלק מהרכיבים התזונתיים בירקות ובקטניות נהרס. המינרלים אינם נפגעים כמו גם הסיבים התזונתיים, אך קיימים ויטמינים הרגישים לחום שאיכותם נפגעת, מומלץ לקצר את משך הבישול. כשהירקות מתרקחים, כדאי לא להמשיך לבשל את המרק לזמן ממושך יתר על המידה. אז נכון, מרקי בשר ועופות מסוימים מבושלים לאורך הרבה זמן. לכן מתחילים עם העוף עם הבשר. את פרק הזמן הארוך עד שהעוף או הבשר מתרקחים, ואז מוסיפים את הירקות. לא חובה, למשל, להוסיף למרק שמנת, חלב קוקוס, קרוטונים או שקדי מרק. אלה מביאים הרבה שומן וקלוריות, חלקם גם לטרן, ואין להם יתרון תזונתי משמעותי. לאלה המתקשים לוותר על הטעם, מומלץ להסתפק בכמויות קטנות מהדברים האלה. מרקי הפטריות הם רבים וטעימים, ובכל מרק הזה משלבים סוגים שונים של פטריות, שאחרי בישול טוב נותנות טעמים עמוקים ומיוחדים. כמובן שיש מאות מתכונים ויותר למרקים, אבל אני בחרתי מרק שרובכם כנראה שמעתם עליו פה ושם. מדובר במרק חרירה, ואני בטוח שגם למרק הזה יש עשרות וריאציות. הגרסה הנוכחית היא גרסה של מירי כהן, ומצאתי אותה באינטרנט, והיא מובאת בדיוק כפי שפורסמה. המצרכים למרק חרירה הם כוס שמן קנולה, שני בצלים בינוניים קצוצים, שישה עלי סלרי קצוצים, אחד צרור כוסברה קצוצה, אחד צרור פטרוזיליה קצוץ, שתי יחידות עגבניות מגורדות, שני כוסות גרגירי חומוס מבושלים, קפוא או קופסת שימורים, אחד כוס עדשים ירוקות, מושרות ל-30 דקות ומסוננות, כף קורקום, כפית שטוחה של פלפל שחור טחון, כפית מלח דק, 8 כוסות מים רותחים, אחד חופן יטריות ביצים דקות, 1.5 כפות קמח לבן, 1 כוס מים קרים, 2 כפות מיץ לימון, או לפי הטעם, אופן ההכלה. מחממים שמן בסיר ומתגנים את הבצל, הקצוץ עד שהוא נהיה שקוף, מוסיפים את עלי הסלרי והסבי הטיבול ומערבבים. מגרדים את העגבניות, מוסיפים אותם לסיר ומערבבים. מוסיפים את החומוס והדשים, מטבלים ומערבבים היטב. מוסיפים את המים הרותחים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים כ-30 דקות. מוסיפים את היטריות ומבשלים 10 דקות נוספות. מערבבים את הקמח במים, במים הקרים, כמו שאמרנו בהתחלה, עד שאין גושים, ומוסיפים את התערובת לסיר בהדרגה תוך כדי ערבוב. מביאים לרתיחה, המרק אמור להסמיך, ומחבים את האש. מוסיפים מיץ לימון לפי הטעם, אפשר להוסיף לסיר או לכל אחד בצלחת, ומגישים מיד עם פטרוזיליה מפוזרת וחצי לימון בצד. תכינו ותהנו מאוד ואשמח אם תספרו לי איך יצא. אני לא ממש אוהב להשתמש באבקת מרק שכנראה מרגע שהומצאה הביאה חיים קלים על אנשים רבים שלא רוצים להתאמץ יותר מדי ביצירת ציר אמיתי ועמוק במרכיבים טובים, אלא לשים אבקה שנותן טעם וזהו. יש לי אבקת מרק במטבח ואני משתמש בה לעיתים רחוקות בטיבול ממש ממש קמצני ועדין, זה רק כדי להוסיף עוד סוג של טעם. ברוב המקרים הקופסה נשאר סגורה בארון. ועוד משהו קטן, אם אני כבר קונה אבקת מרק, חשוב שיהיה כתוב עליה שזו אבקת מרק אוף או בקר ולא אבקה בטעם אוף או פרווה, שזה הכי נורא בעיניי. אני לא נכנס כאן לתוך רשימת המרקים של העדות השונות, מאחר ולכל עדה כבר עשינו פרק שלם בפודקאסט, תוכלו לחזור אחורה 34 פרקים, מתוכה משהו כמו 10 או 12 פרקים עוסקים בעדות, וכמובן אחרי הפרק הזה אני חוזר לעסוק בעדות, ובכל עדה יש לנו גם את רשימות המרקים של העדות עצמם. עד עתה הקלטתי פרקים של עדות בסביבת המזרח התיכון, ובקרוב יהיו פרקים על עדות יהודיות מאירופה. וכמו שאמרתי, בכל פרק על העדות יש את השמות של המרקים, וחלקם דומים עם שמות שונים, כי ככה זה באוכל, הוא מסתובב בעולם ומתאים את עצמו לאותו מקום אליו הגיע. בהתאם לשפה וכל הדברים שמשתנים. באמת שרציתי לספר לכם על עוד מרק, מרק הקוונטים, אבל מאחר וזהו אינו מרק לאכילה, נשמור את זה לפעם אחרת, לפודקאסט אחר. יסלחו לי כל הפיזיקאים למיניהם. אז זהו הפרק השלישי שבו דיברתי על מאכלי חורף, ומכאן אנחנו ממשיכים, חוזרים אל המסע, אל האוכל וסוגיו בעדות היהודיות השונות בעולם, אותו מסע שהפסקנו לכבוד החורף כאמור. בפרק הבא תהיה עדה עם מאכלים והיסטוריה מעניינים וטעימים כרגיל. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהפרק הזה, ואשמח לתגובות והערות, בקשות וכל מה שעולה ברוחכם באמצעות המייל שלי שמצורף לפרק בתיאור שלו באפליקציות וביוטיוב. כמובן בספוטיפיי, באפל, בהודקאסט, בגוגל, וכן, כן, גם ביוטיוב אני מעלה תמיד פרק, שיהיה בעוד מקום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי ובכל שאר האפליקציות להשמעת פודקאסטים. 5 כוכבים, תנו לנו את הקרדיט, תנו לי להתפתח, תנו לי לגדול, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהפודקאסט, פודקאסט אוכל. וכאן אנחנו נפרדים עד לפרק הבא. שלי, הפרק הזה היה מעניין, טעים, ואני הולך להכין מכאן מרק. עוד לא החלטתי מה, אני אכין כבר איזשהו מרק. אנחנו נפרדים עכשיו עד הפרק הבא, ואל תשכחו, צריך לחיות כדי לאכול, ולא לאכול כדי לחיות. אז שיהיה לכם טעים ומהנה ממני, שלום ימין, פודקאסט אוכל. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.